어, 가봐. אני לא יודע מה מנהלת ההיכרות שלכם עם, ה... עם הנושא הזה של בן עיר, של אדם מוכרח, בן כוח תלך לעיר. אני אומר לכם דברים סותרים כדברי פתיחה. מצד אחד, זו סוגיה שכמעט לא קרה בשום דבר במשך כ-1500 שנה. כלומר, אני לא יודע אם מישהו הציץ בדפים האלה, אבל מה שכתוב במשנה, הוא כתוב ברמב"ם בשינויים קלים, בשולחן ערוך כתוב אותו דבר, במשנה ברורה כמעט לא כותב כלום בנושא מסיבה סותרת. הוא כותב שהוא לא כותב כלום כי זה נורא מסובך ויש המון שיטות, אבל מצד שני זו סוגיה שלא קורה בכלום, וזו באמת הסתירה הפנימית של הסוגיה הזאת. מצד אחד באמת לא קורה בכלום מסיבה פשוטה, זה לא היה למעשה. תהיה הסיבה אשר תהיה, זאת שאלה שנדונה בחידושי הרמב״ם במסכת מגילה. בחוץ לארץ לא נהג שום אדם ושום מקום דין של מוקפים. יש אפילו דעה שזה דין מיוחד בארץ ישראל, אבל תהיה הסיבה אשר תהיה, פשוט לא נהג ולכן לא קרה כלום. מצד שני, זה באמת נושא מאוד מאוד מסובך עם חילוקי דינים. זה כמובן חזר להיות למעשה כאן בארץ. אמרתי לכם בשבוע שעבר, אני הבן עיר היחיד שבא לשיעורים האלה, אתם בני כרך, אבל אני מניח שיצא לכם להתעכב עם חייכם בסיטואציות כאלו. אני צודק? כן, אני מניח. פעמיים? לי קרה קצת יותר. ומה שאני רוצה גם לנסות, זה לא רק איזה למעשה לדבר על זה, אלא גם קצת, הייתי אומר, הכלים שיש בידינו כיום בלימוד, הם גם מאפשרים קצת לעמוד על, אני אקרא לזה עצמתים, כאילו איפה הנושא הסתבך. כי זה לא כל כך מסובך, אבל זה הסתבך בשלושה עצמתים. וכל העצמתים האלה הם קדומים. אמנם צומת אחת קורית במאה ה-12-13, זה לא כל כך מוקדם, אבל יש שלושה עצמתים שאני רוצה לעמוד עליהם, להסביר את הנושא, להסביר את השיטות השונות. אחרי זה נראה לפי הזמן. הבאתי פה נערה פרנק שעסק בנושא הזה באינטנסיביות עצומה, בהרצבי יש איזה תשובות ארוכות מאוד ודיונים ארוכים. הבאתי את הסיכום שלו של הנושא, שהוא הרבה יותר רחב מהסיכום של המשנה ברורה, ונראה עוד לאיפה נתגלגל. אבל האמת היא שלפני שאנחנו בכלל נכנסים לנושא הזה, שמה עושה אדם שהוא בן עיר שהלך לקרח או ההפך, למצוא של דבר בשורש התופעה ההלכתית הזאת עומדת תופעה מטרימה שהיא לכשעצמה תמוהה ודורשת התייחסות. והכוונה לעצם הקיום הזה של שני ימים של פורים. אני רוצה להסביר, זה דבר שאין לו אח ורע בשום מקום אחר בהלכה. אנחנו מכירים תופעה שאולי נראית במבט ראשון דומה, אבל היא בכלל לא דומה, והכוונה יום טוב שלי של גלויות, שבארץ ישראל נוהגים את החג בתאריך אחד, ובחול, הנה, יש להם מערכת אחרת, אבל זה לא דומה. כי בחול הם נוהגים גם כן בתאריכים שלנו, הם רק עושים אותו כפול. עושים כל חג פעמיים, הרקע הוא ספיקא דיומא, ובבסיס מדובר בחגים דומים עם אותם תאריכים. אמנם כיום, גם כשהספק הסתלק, ממשיכים לקיים מכוח דיני מנהג, וכך שופטים את זה מכוח דיני מנהג. אבל בבסיס, אם נשאל את עצמנו האם יש תאריך אחד לחגים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, התשובה היא כן. למעט שיטה שמופיעה בגאונים, שיטת רב סעדיה גאון, שנכנס לפינה, איך שאומרים, מהסיבה הפשוטה, רב סעדיה סבור, והוא כותב את זה בפירושו לתורה, בפרשת בו, בשמות י' ב', רב סעדיה סבור שחידוש החודש מאז ומתמיד היה על פי החשבון. וממות משה רבינו ועד ימינו, הלוח מתנהל על פי החשבון, וכל מה שנדמה לנו שעל פי הראייה זה הכל טעות אופטית. ולכן רב סעדיה גם הוא צריך לבאר מחדש את כל עניינו של יום טוב שני של גלויות, השר כותב, זה נמצא בכתביו, שיום, זה נמצא היום שיש לנו קטעי גניז, אומר השר, אז גם הקטע עצמו נמצא בתורתו שלו, עד שהקטעי גניז נמצאו, הכרנו את זה רק מציטוטים, והרשב"ג אמר, זו מסורת בעל פה ממשה רבנו מיהושע, שבארץ ישראל עושים יום אחד וחוץ לארץ יומיים. מישהו מסביר למה, על איזה רקע, האם זה נועד פשוט לגרום, לא יודע, אני לא רוצה לשאר השעות. כבר רב הייגון בתשובה, מי שרוצה לראות אותה, היא נמצאת באוצר הגאונים בביצה בדף ד', שם הסוגיה של יום טוב שני. כבר רב הייגון כותב, זה כל שיטת רס"ג יקנה שהוא ניסה לדחות בו אפיקורס ואי אפשר לקבל את הדברים. אז אני אומר, זה אולי הכי קרוב שיש, זה השיטה הכל כך רחוקה הזאת של רב סעדיה גאון, שאין, לא על רקע ספק יצרו הבדל. אבל גם זה עדיין לא מגיע למה שיש בפורים. מי שמע דבר כזה, זה באמת פלא עצום, שבחלק מהעולם, בתאריך מסוים, י"ד זה חג, ובחלק אחר של העולם, באותו תאריך זה לא חג. מי שמע דבר כזה? ובהיפוך, למחרת, בתדבר, ואותם חלקים שאתמול לא היה כלום, היום יש חג, איזה מין דבר זה? הדבר הזה מאוד, מאוד יטריד את הרמב"ן. סליחה? אבל הכפרים זה דבר אחר. הכפרים זה נוגע לקריאת המגילה. עכשיו, זה אולי יפתיע אותך, אבל קריאת המגילה הוא כנראה לא אחד מדיני פורים. הדינים היסודיים של פורים זה סעודה, וכל מה שמסביב לסעודה, שזה משלוח מנות ומתנות לאביונים. וקריאת המגילה היא... יש חובת קריאה שצריכה לעשות סמוך לפורים. הוא כנראה לא חלק מפורים. יש זה עוד הוכחה. אנחנו קוראים את המגילה בלילה, למרות שאם אדם יוכל לסעודת פורים בלילה, הוא לא יצא לאכול אותו. זה גמרא מפורשת במגילה דף ז'. קריאה
בלילה זה לא...
סליחה?
קריאה בלילה היא לא... במשנה יש הקריאה ביום.
נכון. אנחנו בעזרת השם נראה את זה גם היום בתוך הסוגיה שלנו. שבולט בה, שעיקר פורים זה ביום, והקריאה בלילה, כמו שאתה אומר, סיכם את הדברים, מי שרוצה לראות, אפשר לראות מה, בתוספת כפשוטה, במגילה פרק ב', שם יש תוספת מפורשת, שאדם שקורא את המגילה בלילה, לא יוצא ידי חובה, אז ליברמן שם מסכם את כל הממצא, שכבר עמדו עליו גדולי ליטא במאה ה-19, שעוד לא היו עם חשיבה היסטורית, הם קצת נבהלו מעצמם, אבל הם ידעו שזה מפורש בגמרות. כלומר, שפשטי המשניות זה שקריאת המגילה גם כן היא רק ביום. המשנה בסוף פרק שני, כשהיא מונה מצוות יום, כל היום כשר היא מתחילה בקריאת המגילה, זו מצוות יום מובהקת. אותה תוספתא, הדין של קריאה בלילה, זה חידוש של רבי יהושע בן לוי. אני אומר פה למשתתפים הקבועים בשיעור, נראה לי שלך אפשר להגיד מה שאתה לא קבוע, נראה שאתה בעניינים. שזה אותו רבי יהושע בן לוי שחייב נשים שהם הולכים יחד. יש פה רצון, יש פה רצון לפרסום מניס המוגבר.
זה אותו רבי יהושע בן לוי שמופיע בפרק שישי של המשניות שאמרו שהוא ספק קנה ספק המורה.
כן.
זה היה לגבול,
נכון. הוא הכי מאוחר שמופיע.
קוראים לו בספרי הטלפונים של האמוראים, אם אתה מכיר, קוראים לו דור הראשון, אחד א' של האמוראים. בסדר? בדרך להגיד שהוא דור המעבר. אבל ברור שבשוב ולוי יש מכנה משותף לשתי הממות, הם גם מופיעות בגמרא יחד, במגילה דף ד'. המכנה המשותף הוא שהוא מרחיב את מעגל האנשים, או יתר דיוק, האנשים, שחייבות במגילה, והוא גם מרחיב את מעגל הזמן. זה ודאי כך. אבל פשוטו של דבר, שקריאת המגילה היא קרה ביום, ויש לזה בהלכה אשכנזית, לא אצל הספרדים, שריד מובהק, שמברכים שחיינו בבוקר, מברכים שחיינו בלילה, ושחיינו בבוקר עוד פעם. ספרדים לא, אמרתי, תקשיב, בסדר, אמרתי שזה בהלכה אשכנזית. זה שריד של ההלכה הקדומה, ששחיינו אמור להיות ביום, אז היום הם מציעים לאנשים, הלוחות, הרב פוקצ'ינסקי וכו', והם מציעים, מציין, מאז הסבא רבא שלי, אני מפחד מה... אני קורא את הלוח לפני החגים, אז כתוב, לכוון על מתנות לאביונים ועל משלוח על סעודת פורים, שזה דרך יפה להגיד, היום פורים, כן? זה בעצם מה שזה אומר, כאילו, כל זה לא היה אתמול, אתמול, הייתה חובת קריאה. בסדר, אז זה, ואני רק אומר, אני רק חוזר לרמב"ן, בסדר, קלמן, קצת לקחת אותנו, וזה בסדר, חוזר לרמב"ן, שהרמב"ן מאוד תהה על הדברים, בתחילה, בחידושה בתחילת מגילה, והוא בין היתר אומר, ואם תומך, זה לכאורה ההסבר הכי פשוט, זה פשוט חוזר למה? זה חוזר למגילת אסתר, לפער בין שושן לבין, לבין שאר המקומות, אז אומר הרמב"ן, זה לא מספק אותי, שכן איפה, מתי היה עיקר הסכנה גם בשושן? כמו בכל העולם. אז הם קיבלו עוד יום, אז אומר הרמב"ן, שיחגגו יומיים בשושן, שיעשו כמו גם י"ד וגם ט"ו, שזו דרך אגב הווה אמינא בגמרא במגילה בדף ב', שבמוקפים, שעשו יומיים, אבל שהם לא יעשו כלום בי"ד, הרמב"ן אומר, אני לא מבין את זה, כך אומר הרמב"ן. הוא על רקע השאלה הזאת אומר דברים שאני אומר לכם בכנות, יש בזה צד אחד שקוסם לי, הוא גם למעשה השנה בפורים השנה, מישהו כמוני הוא בן עיר שהולך לקרח, אז הוא גם שומע בדרך את הנאומים באיפק, אז נדבר על זה גם, אני אגע בזה. אתם נבח באים מהבית, אז אתם בטח לא שמעתם. אז, אבל יש צד אחר ברמב"ן שמאוד לא קוסם לי, ואני אסביר למה הכוונה. הרמב"ן מציע לקרוא את מגילת אסתר לא כסיפור סגור, לא מתוך המגילה עצמה, אלא הרמב"ן מציע לקרוא אותו על רקע הספרים המקבילים בתנ"ך, כל ספרי שיבת ציון, על רקע זה הוא מספר מחדש את כל סיפור פורי, לא פחות מזה. הוא הופך את הערים המוקפות חומה ממה שזה נראה בפשטות, דעתי זה פשט התוספתא, שזה אמור להיות שושן מול כל העולם, שזו דעת רבי יהושע בן כורחא, לדעת רבי יהושע בן כורחא, איפה קוראים בט"ו? בעיר שמוקפת חומה מתקופת שושן הבירה. באו חכמים ואמרו שאנחנו מעדיפים את זה להפוך למי שלומד דף יומי, אז לא מזמן למד מסכת ערכים, אז מה הוא יודע? להפוך אותו לבתי ערי חומה, ניקח את המודל של בתי ערי חומה, נדבר על מוקף חומה ממות יהושע בן נון. זה בין היתר אולי מסיבה פשוטה, מישהו יודע מה עושים עם המושג היפה הזה שנקרא מוקף חומה ממות שושן הבירה? אתם יודעים מה ההיסטוריונים לא יודעים על פורים, שאני אספר לכם? לא יודעים בכלל איזה מלך זה היה, מתי זה היה, אבל אם אומרים מוקף חומות יהושע בן נון, יודעים לעבוד, רואים את זה בגמרות, מי שפותח גמרא מגילה דף ה' ו' וגם בירושלמי, הוא ממש רואה, הם הולכים תנ"ך ביד והתחילו לזהות, זה מוקף, זה לא מוקף, זה מושג שנראה מחליף את שושן. בא הרמב"ן ואומר, אתם לא הבנתם שום דבר.
יותר קל לזהות
בתקופת יהושע. בטח, הרבה יותר קל, הרבה יותר קל, תאמין לי, בסדר? כי תקופת יהושע, הכוונה בית ראשון, זה לא הכוונה השנה שבה כבשו את הארץ. אם אמרתי יהושע בן נון, הכוונה מקדושה ראשונה, לא משנה באיזה תאריך שבה. זה הרבה יותר ישים, זה חד משמעי ככה. עכשיו, בא הרמב"ן ואומר, צריכים לקרוא את כל מוקף חומה, את כל מגילת אסתר, על רקע מה שמתואר בספר נחמיה. מה מתואר בנחמיה? יש שם בעלה גדולה מאוד בבניין החומה. בבניין החומה, כי הכל פרוץ. בא הרמב"ן ואומר, המוקף חומה מאוד יהושע בן נון קשור לחומה של נחמיה, כי עיקר הסכנה של גזרות המן היו על מי? על יהודי ארץ ישראל. הוא הופך את פורים מחג של גולה לחג של ארץ ישראל. אני אומר, לא קוסם לי שלוקחים סיפור סגור וקוראים אותו על פי מקורות אחרים. כן קוסם לי מאוד ההמשך של הרמב"ן. אומר הרמב"ן שעל רקע זה, ואני לא רוצה את הכל לפרוס בפניכם, אתם פשוט מוזמנים לעיין בפנים, אומר הרמב"ן שהתולדה של הבדל בין ההירחות כלפי הגזרות, כלומר מי שהייתה לו חומה הרגיש יותר מוגן, מי שהיה פרוז לעומת זאת הרגיש יותר חשוף לסכנה, הוא בא לידי ביטוי בתגובה שלהם בעקבות התשועה שהייתה. כי אותם שחיו בפרזים שחשו בסכנה, אז מה הם עשו? הם גם חגגו באופן ספונטני מתוך הזדהות מלאה, ואותם שהיו מוקפים, מה קרה להם? שנה ראשונה הם חגגו, אבל אחרי זה הם לא היה נורא, לא קרה שום דבר, סתם, היינו מנצחים אותו, והיה צריך להכריח אותם לחגוג את פורים. והיות והיה צריך להכרח אותם לחלוק בפורים, והרבה אמרו אותם, ואנחנו נפריד ביניהם. אז זה הסבר עם כל מיני יסודות מעניינים, אולי אני אגע בחלקם בהמשך. אני רק בעיקר רציתי שהתמיעה תהיה בראש. כלומר, הרמב״ם בתחילת חידושיו למגילה. זה ארוך מאוד. גם הרן מביא את זה, אבל אתה יכול ללכת לשאר הרמב״ם, בשביל מה לך? תלך אל הרמב״ם ותקרא בפנים. זה הרמב״ם מאוד מאוד פעילי. בסדר. מי שרוצה לראות גישה אחרת שילך לריפרא. בסדר, יש שם גישה אחרת לגמרי, אבל זה לא הנושא היום, בסדר? וזה הרקע. כלומר, כל התסבוכת הזאת של בן עיר שהולך לקרח וכו', הוא קודם כל יושב על זה שיש ערים ויש קרחים, ויש יהודים שעושים ביהודה, יהודים שעושים בתדבב, ויש תנועה בין הערים, והנושא שנדון במשנה במגילה בפרק בטו, מה דינו של בן עיר שהולך לקרח או בן קרח שהולך לעיר, כן?
אולי אפשר לציין שמה שהם, אולי טיפה מקטע שאלה, שבפשט המגילה אסתר שולחת בסוף, שולחת לכולם לחזור גם את יהודה וגם את הדבר, כלומר יכול להיות שתקופה כלומר, תגעו את שני החלקים,
תקראת הרמב״ן, בסדר? אני פשוט לא נושא השיעור היום, בסדר? אבל תלך לרמב״ן, הרמב״ן קורא כל פרק ת' במגילה, במגילת אסתר, הוא מציע קריאה שלה על רקע הדברים שנאמרו פה, שחגגו באופן ספונטני, בשנת הנס, אחרי זה רק הפרזים שחגגו, ואז הייתה תקנה לחגוג, אבל זה לא הנושא, ואני לא עונה לשאלות יותר בנושא הזה. קחו את זה כאקסיומה, בסדר? זאת אקסיומה שב... ברוב העולם עושים ביהודה, בכרכים עושים את הדבר. תיקחו בשביל זמננו עוד אקסיומה, שכיום זה רק ירושלים ולא שום עיר אחרת. זה עוד אקסיומה, זה גם תרצו פעם ללמוד איך הגיעו לאקסיומה הזאת. איך הגיעו לאקסיומה הזאת, זאת שאלה. אני חוזר על מה שנאמר קודם בגמרא, ברור שבזמן הגמרא בהרבה מאוד ערים בארץ ישראל חגגו פורים בתדבר. ערים בגליל שזוהו בטבריה, זה דיון בגמרא, זה לא כל כך פשוט. טבריה לא ברור שהיא מוקפת חומה. השאלה היא האם הכנרת נחשבת כחומה, ולכן טבריה זה דוגמה לא טובה. מה שדוגמה יותר טובה זה קריית אונו למשל, בפורש בגמרא שבאונו הם שמרו בתדבר. ברור שבזמן הגמרא זה היה בהמון מקומות. בזמננו, תהיה הסיבה אשר תהיה, אני לא עונה על שאלות גם על זה, זה הפך להיות רק ירושלים עיר הקודש. ובלוד, למרות שסברתי זה בשבוע שעבר, אני לא חוזר, אז למרות שבלוד העיר העתיקה יושבת בתוך העיר החדשה, הם עושים י' ד'. זה לא משנה כרגע הסיבה, אבל זה הפך להיות ירושלים. זאת תסבוכת של ירושלים הסיפור הזה, או אנשים שנוסעים לבקר בירושלים. אז זה אומרת המשנה, עכשיו נושא השיעור, בסדר? אומרת המשנה, אני קורא לפי נוסח הדפוס, בין עיר שהלך לקרח ובין קרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו קורא חי מקומו, או חי מקומו, מה צריך להגיד? חי מקומו, ואם לאו קורא עמהם. כן, כאן המשנה קובעת שאנחנו צריכים לבחון מהם התוכניות הנסיעה של הבן אדם הזה. שמה לדעתכם הפירוש עתיד לחזור למקומו? מתי? מה אתה אומר?
לא ברור.
לא ברור. מה האפשרויות מבחינת הפרשנות של המשפט?
שלוש אפשרויות.
אז עתיד לחזור למקומו, הכוונה מתי? אז אפשרות אחת היא להגיד בפורים הזה. אפשרות אחרת היא מה לומר? אם הוא בכלל. היום עוד רגילים שיש two-way tickets, נכון? ככה אנחנו רגילים. אתה נוסע, חוזר. פעם כל כרטיס היה one way, גם אם חשבת two way, לא יודע אם היית בך חוזר, כן? זאת נקודה שצריך להכניס לראש. הכל, השבת, ראיתי במקור ראשון, הייתה כתבה על תופעה איומה שהייתה בתחילת המאה בארץ ובאירופה. היו, הבעל היה נוסע לאמריקה להרוויח כסף, ובאיזשהו שלב שוכח מאשתו, מהילדים, נסע אמריקאי, מוצא לו אישה חדשה, והקימו משרד בירושלים שכל מטרתו למצוא את הבעלים האלה, לפחות להכריח אותם לתת גט, כן? בואו לא נדבר על
שיקום.
גם באירופה.
קטסטרופה הייתה שם.
קטסטרופה, ולא נוסע. הרי גם סבא רבא שלי נסע בלי המשפחה, כי קודם כל עם ויזה להביא המשפחה, הוא היה נוסע, מתבסס, אז הוא לקח לו שנתיים להביא את המשפחה. אני מדבר איתך לפני 100 שנה.
100 שנה.
לא לפני 1,000 שנה, לא לפני 5,000 שנה. אני מדבר איתך על תופעה שיהודים נסעו לאמריקה, השאירו את המשפחות בארץ המוצא, הם אמרו אנחנו קצת נסתדר באמריקה, נביא אתכם, והם פשוט לא הביאו אותם. כל הסיפור הזה עתיד לחזור במקומו, גם יכול להיות האם הוא מתכנן לחזור הביתה.
לא, הוא לא הסתדר, הוא
רק להסתדר. כן, בסדר. עכשיו בואו נראה, אנחנו לא נכריע עכשיו במחלוקת הזאת, בספק הזה, מה הפירוש של עתיד. נראה שזה דיון בתלמודים, השאלה מה פירוש עתיד לחזור למקומו. אני רוצה להתעכב כרגע על הדילמה שיש במשנה הזאת ועל העמדה העקרונית שהיא נוקטת. בסדר? מה בעצם הדילמה שיש כאן? היות ופורים יש לו שני מקומות, ההנחה היא שאדם צריך לחגוג את פורים מתוך זיקה לקהילה, מתוך זיקה למסגרת. מה שאנחנו צריכים לקבוע הוא לאיזו קהילה אנחנו משייכים אותו. עכשיו אומרת המשנה לפי מה שנאמר פה, שאם אדם עתיד לחזור למקומו, אז מה נאמר עליו? קורא כמקומו. דיינו, כעיקרון מה המשנה קובעת? המקום של אדם לא נקבע לפי המקום שבו הוא נמצא באופן פיזי, המקום של אדם נקבע לפי ההזדהות הנפשית שלו, לפי איפה שהוא משייך את עצמו. כן, אני אביא לכם שתי דוגמאות, שלוש דוגמאות לדבר הזה. אני אתחיל מהתורה רמב"ם, אני אתחיל מגרד של הרמב"ם. הרמב״ם לא מזמן יצא לי באחד מהשיעורים שלי מחלת הרצוג לקרוא עם התלמידים חלקים מהאיגרת של הרמב״ם לרבי פנחס הדיין. מי שרוצה לעיין, זאת איגרת הראשונה בכרך השני של איגרות הרמב״ם מהדורת הרב שילת, איגרת ממש נפלאה. והרמב״ם בתחילת האיגרת דן איתו בנושא של תפילת בעל קרי, שהיה לו עימות גדול על זה עם רבי פנחס הדיין, שרבי פנחס הדיין הורה שזה חיוב מעיקר הדין, והרמב״ם נזף בו וכעס עליו. רבי פנחס כתב לו חזרה מה הוא כועס, וזה אמר לו הרמב״ם, מה אתה רוצה שאני לא אכעס עליך? מה שאתה עושה זה דבר שהיה מכעיס אפילו את הלל הזקן. ומזה למדנו שהלל הזקן זה לא שהוא לא כועסים, אלא לא כועסים על שטויות, כועסים על דברים חשובים. ומה זה דבר חשוב? לסלף את ההלכה. והרמב״ם בתוך הדבר הזה כשהוא בא לתאר, אז מה כן נכון בתפילת בעל קרי? אז הוא הרמב״ם כותב, מה עושים אצלנו בספרד? כך הוא כותב, זה המילים שלו. עכשיו, אתה קורא את האיגרת, זה איגרת בשנות ה-90 של המאה ה-12, הרמב״ם עזב את ספרד בשנות ה-40 של המאה ה-12. הוא לא נמצא בספרד כבר יותר מ-40 שנה, אבל מה הוא כותב? אצלנו מספרד, זה המנהג. עכשיו כל מי שלומד רמב״ם מה יודע? שהרמב״ם קורא לעצמו הוא ספרדי למרות שהוא לא גר שם. טוב, אני מדלג בזמן כמה מאות שנים. סבתא שלי עליה שלום נולדה בטלס דליטה, היא עזבה את טלס בשנת 1921 אני חושב, היא עוד שהיא הייתה בזקנותה בירושלים, בנבר אתכם לגצלות 1980, היא תמיד הייתה אומרת אצלנו בליטה, כמו שזה היה 60 שנה לא הייתה שם, אבל אצלנו בליטה, היא מליטה, כן? בוא נדבר על משהו עוד יותר קרוב אולי. תושבי גוש עציון בשנים שבין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים, המיתוס הזה, לא יודע אם זה נכון או לא, יש איזה פלפולים בספר של מיה ליבליך אם היו עושים או לא, אבל הרעיון שהולכים אחרי ההזכרה בדלת ביער ומסתכלים על האלון, מה זה אומר שבתודעה שלהם איפה הם גרים? הם גרים שם, למרות שהם פיזית לא נמצאים שם. חלק מהבעיה של הפליטים כשהם מכנים אותם, בלי דבר פוליטיקה, בלי דבר תודעה, זה שגם הפליטים האלה עוד חושבים שהם גרים פה, כן? למה זה בעיה? אני לא מדבר כרגע איך לפתור, כי אנחנו לא מסוגלים שהם יחזרו לפה, כי אז אנחנו לא נהיה, אז זה בעיה, כן? אבל אנשים הם גרים במקום גם כשהם לא נמצאים בו. כמו אני אומר את זה על עצמי, אני עכשיו לא גר פה, למרות שאני נמצא פה, אני גר בבית שלי, ואני לא צריך את בבית כדי לגור בו. אדם גר במקום כי הוא שם הוא קובע את עצמו, ויכול להיות שהוא לא יהיה שם המון שנים, הוא עדיין הוא במקום הזה. זה דבר פשוט. דיברנו על זה פה לפני שבועיים, שדיברנו על החיילים שמדליקים בשוחות. אז מי שמכיר את הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק ו, כמה מסביר מה ההבדל בין קדושה ראשונה וקדושה שנייה. שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא. אז הוא אומר, זה הבדל בין כיבוש לבין חזקה. כשההסבר הוא בדיוק מה שנאמר פה. חייל לא גר במקום שהוא נמצא בו אפילו. אם הוא נמצא, הנוכחות שלו משמעותית. כשהוא לא נמצא, נמחק. חיילים לא גרים בבסיס הצבאי שלהם, הם גרים בבית. ולכן, כל עוד שהכיבוש מחזיק מעמד, הם הולכים, זה נעלם. לעומת זאת, חזקה, למה היא מחזיקה מעמד גם אחרי שגורשנו? כי אנחנו ממשיכים בתודעה, כשיהודי אומר כל יום, תחזן עינינו, והוא חולם לחזור, אז הוא, הנוכחות שלו ממשיכה להיות משמעותית. כלומר, מילים מאוד פשוטות, הסיבה שקדושה שנייה קדשה לעתיד לבוא, כי זה מקום מגורים, והציונות הבינה את הדבר הזה עד לפני כ-30 שנה, כשהיא אמרה שיישובים קובעים גבול. כי איפה שמענם גר, הוא גר שם, זה שלום. עד שבוע הרעיון, אפשר לעקור יישובים, וגם היישובים היום, הם כולם על תנאי. זה משבר גדול מאוד, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר על זירות, בסדר? בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו. העיקרון עם כך שיש כאן, במשנה הוא, שאם אדם עתיד לחזור למקום, הוא עדיין שם, למרות שהוא פיזית לא שם, ולכן כמו מי הוא קורא? כמו אנשי מקומו, או בלשון אחרת, מה שנראה במשנה זה, שאם יש בן עיר שהלך לקרח, והוא עתיד לחזור לעיר, אז גם שהוא בקרח, מתי הוא יעשה פורים? בעיר. כבר אתם מבינים את הפילי פלואים שבדבר הזה, נכון? כלומר, הוא נמצא בירושלים י"ד, והוא יעשה פורים וכו', מסביב, מה יש לכולם? גם רגיל, כאילו. ולמחרת, שכולם יעשו פורים אולי, אז מה הוא יעשה? גם רגיל, טוב, זה מוזר. אבל זה העיקרון שנקבע במשנה, ואני מסכם. בין עיר שהלך לקרח, ובין קרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו, כי אתה שייך למקום שאתה רואה את עצמך כשייך אליו, ואם לא, קורא מהם. עכשיו, אני רוצה להראות לכם איפה נולדה עכשיו הצומת הראשונה של ההסתבכות. הצומת הראשונה היא טיפת דיו אחת. תסתכלו בכתב יד קויפמן, ותראו מה כתוב במשנה הזאת. בין עיר שהלך לקרח ובין קרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו קורא, מה כתוב פה? במקומו, תודה. ואם לא קורא אימן, יש פה טיפה דיו אחת שהופכת את האות חף לאות בית, והטיפה דיו הקטנה הזאת היא משנה את כל משמעות המשפט ואת העיקרון ההלכתי שנמצא במשפט הזה, שהיחיד מבין הראשונים ששם לב לדבר הזה היה הרייבד. הוא מביא את זה בכתוב שם, לא צריכים לבדף, בסדר? אבל הרייבד בכתוב שם כותב, וצריך לומר, זה לא גרסין הלכים קומו בחף, אלא במקומו בבית. הרייבד שם לב לדבר הזה בסוגיית הירושלמי, אבל הדבר הזה משנה מהקצה אל הקצה את כל העיקרון ההלכתי ואת כל התפיסה על איפה אדם שייך. שכן, בואו עכשיו ננסה להבין מה העיקרון. וניר שלח לקרח או מקרח שלח לעיר, מה זה הכוונה? אם עתיד לחזור למקומו, קורא במקומו. אז קודם כל נראה, השאלה ששאלתי קודם, מתי הוא עתיד לחזור? הוא עתיד לחזור אי פעם, או עתיד לחזור בפורים הזה? ואביגיל אומרת שנראה יותר פשוט, שלפי הגרסה הזאת, הפירוש במשנה יהיה שהוא חוזר למקומו בפורים הזה, ואז נאמר פה פשוט העיקרון ההפוך ממה שכתוב בנוסח המשנה, בדפוסים. העיקרון הוא שאם אתה בפורים הזה תספיק עוד להיות במקום שלך, אז מה תעשה? אז תקרא שם. לעומת זאת, אם בפורים הזה לא תגיע למקום שלך, אלא תהיה במקום שנוהג אחרת, אז תקרא איתם, או בלשון אחרת, מה העיקרון ההלכתי שנקבע? שאדם קורא את המגילה לא לפי התודעות שלו, לא לפי החלומות שלו איפה הוא יגור, אלא אדם קורא את המגילה איפה שהוא נמצא בפועל. אתה חוגג עם האנשים שאיתך, ולא משנה את כל נוהגיך, כי אתה מיליטה, ואתה מפה, ואתה משם, אלא עם האנשים שאתה איתך. כפי שהרי ודעיר, סוגיית הירושלמי מובנת רק אם מודעים לנוסח של המשנה שעומד בפניה. הקושי שרוב הפרשנים לפרש את סוגיית הירושלמי היה שהם למדו אותו מול נוסח המשנה של הבבלי, ואז הם לא כך הבינו מה הירושלמי רוצה. אבל אם אנחנו, כמו שהיא אותו רייבד שראיתי לכם, אנחנו לוקחים בחשבון הנוסח המשנה שעומד לפני הירושלמי הוא אותו נוסח שמופיע בכתבי היד ארץ ישראליים, דהיינו כמו כתב את קויפמן, שהדיון בירושלמי הוא כמו כפפה ליד, הוא ברור לגמרי שכן, משהו היה לירושלמי. מיכה בן קרח שהלך לעיר שזמנו מאוחר. בן עיר שהלך לקרח ואין זמנו מוקדם. עכשיו בוא נסביר את השאלה, השאלה היא מאוד פשוטה. הבן קרח שהלך לעיר, אפשר לומר את המהלך של המשנה בנוסח של ארץ ישראל. למה? כי הוא נמצא ביהוד ד', הוא בן קרח שהלך לעיר. אז הוא ביהוד ד', נמצא, בוא נדבר על בית שמש ירושלים. הוא נמצא בבית שמש החדשה, שהיא ביהוד ד', כן? והוא עכשיו ליל יהוד ד', כולם הולכים לבית כנסת לקרוא מגילה, אז הוא בא לשאול את הרב, אם גם אני צריך ללכת, אז הוא אומר לו, בוא נראה, אם לא תספיק בפורים הזה לחזור לירושלים ולהיות שם בית הדבר, אל תעשה פורים פה ביהוד ד', תעשה אותו בבית הדבר. אז אפשר להגיד על בן קרח בעיר, אם הוא עתיד לחזור למקומו, כלומר לירושלים, עוד בפורים הזה, אז שיקרא במקומו. אבל מה נעשה עם בן עיר שהלך לקרח? יהודי מבית שרש בא לירושלים, נמצא פה ביהוד ד'. אז מה אנחנו אומרים? אם אתה עתיד לחזור לבית שמש בזמן לקרוא רגילה, תקרא איתם. אז זה רק יכול להיות שהוא חוזר ביהוד ד', לא הגיע פורים בכלל בירושלים, לא מובן בכלל על מה מדובר פה. זאת שאלת הירושלמי. וזה מה בא התשובה? אמר רבי יהודן, לית כאן בן עיר שהלך לקרח, ותניה לבית רבי, כן, בן קרח שהלך לעיר. אבל בלשון פשוטה, לא גורסים בנוסח המשנה את בן עיר שהלך לקרח, אלא רק גורסים בן קרח שהלך לעיר, שכן, בן עיר שהלך לקרח, אם הוא באמת יספיק לחזור ביהוד ד', אז מה צריך להגיד לו? ואם הוא לא יספיק, כשכמו הוא יהיה בקרח כשהתחיל פורים, ברור שהוא צריך לעשות איתם, כלומר, ולכן לא שייך לגרוס אותו במשנה הזאת. כנגד זה בא רבי יוסי ואומר אית כאן, כתבתי פה בהערה שבכתב יד ליידן כתוב אוף, אבל בגרסה בראשונים היא אית, נראה שהיא הגרסה יותר מקורית, יותר מדויקת. אית כאן בעתיד להשתקע עמהם. כאן הוא מציע אביגיל לקיים את זה, אבל אז מה הוא צריך לשנות? את העתיד. כל הדיון בירושלמי עד עכשיו היה סמך הנחה שהעתיד, מה הכוונה? העתיד לחזור עוד בפורים הזה שהוא יספיק. ויוד וכך, זה לא מתלבש על בן עיר שהלך לקרח, זה רק מתלבש על בן קרח שהלך, אגב אותה משפט, בסדר? על בן קרח שהלך לעיר. אבל בואו נציע פירוש חדש לעתיד. עתיד הכוונה אם הוא מתכנן, אם הוא עבר דירה או שהוא מתכנן לחזור, כלומר הוא רק אכסנאי, כלשון הסוגיות של חנוכה. ואז אנחנו נאמר כך, בן עיר שהלך לקרח ובן קרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו, מה? כלומר, הוא עדיין מתכנן לחזור הביתה, ובלשון אחרת הוא לא עבר דירה לפה, אז מה נאמר לו? קורה מה? מה הכוונה קורה במקומו? אז צריך להגיד שהמחלוקת בין רבי יוסי ורבי יהודה זה האם במקומו הכי מקומו לפי זה, נכון? זה נכון, אחרת מאוד קשה להבין מה רוצה רבי יוסי. מה שכן עולה בבירור בסוגיית הירושלמי, אני מסכם, הדעה הראשונה ודאי גרסה במקומו, היא ודאי חושבת שהעיקרון הוא שאתה עושה את פורים במקום שאתה נמצא בפועל בפורים. רק מה נאמר? אם אתה בן קרח שהלך לעיר, אתה לא חייב גם בי"ד לעשות איתה, אם תעשה בית הדבר בבית, אם תספיק לחזור הביתה. בדברי רבי יוסי הדברים פחות ברורים, ברור שהוא הציע לשנות את הפרשנות של עתיד, אבל אז אתה פה השאלה, אולי אז הוא חייב לגרוס חימקומו, כי לכאורה הוא בפורים הזה נמצא לא בבית, כן? אז לכאורה צריך לגרוס חימקומו, כן?
למה אפשר להבין את זה שהוא בישמיים יגיד גימו? לא יחזור לבית שמש בזמן.
הוא צריך להישאר
בירושלים
ולחוב
את זה בטפה.
לא הבנתי, הוא
בי"ג
בירושלים.
הוא לא יחזור, הוא לא יגיע לבית שמש בלדל בזמן.
כן.
אז הוא צריך להישאר בירושלים, בטפה, לחוב את זה
בטפה. אנחנו אומרים לו, אתה חייב להקפיד להיות בירושלים בטפה.
אתה אומר במקומו, במקום שנמצא עכשיו, ולא במקומו מהבית.
ואז אבל מה הכוונה אז עתיד להשתקע מהן? לא הבנתי.
לא, לא, לא. אז בלי זה. גדר זה, פה בירושלים גלגלו.
אבל אני רוצה להבין עכשיו את רבי יוסי.
לא, הבעיה, הוא חייב להבין את זה ככה.
למה מיכה, אני לא מבין את זה, אתה אומר.
אני לא,
זה
לא שאלה
רבי
יוסי, זה שאלה, יש אפשרות להבין את המשנה בכיוון אחר, שהוא בירושלים גלגלו, הוא לא יגיע לבן שמש יהודה הלית, אז הוא חייב לחוב את זה במוקמות, בירושלים, בטטבה.
אבל זה, אני רוצה שתשים לב שהמילה מקומו לדבריך משנה משמעות בתוך שני מילים. כי הפעם הראשונה מקומו הכוונה המקום שהוא רוצה לגור בו, והפעם השנייה זה המקום שהוא נמצא.
מקום שהוא נמצא.
לא, אז מה זה עתיד לחזור למקומו? איך אדם יכול עתיד לחזור למקום שהוא כבר נמצא בו?
אם עתיד, כן, לפני נאו י' ד' הוא עתיד לחזור לבית שמש על הלילה, אז
אנחנו עכשיו מדברים על בן עיר שהלך לקרח, הוא בי"ג נמצא בקרח. עכשיו, מה הכוונה עתיד לחזור למקומו? לפי רבי יוסי הכוונה שהוא החליט שהוא לא עבר דירה, כלומר הוא יהיה בירושלים גם בי"ד וגם בט"ו, רק מה? הוא רוצה לחזור, רק הוא מתחיל לחזור לבית שמש בעוד חודשיים. אז מה הכוונה שהוא קורא במקומו? הוא לא נמצא במקומו,
במקומו החדש.
אז אני חוזר, אז יוצא שעל מקומו הראשון הוא...
נכון, זה שני מקומו אחר.
זה בתחביר, זה ציון גרוע, שתדע. כלומר, ילד היה עושה איזה, הוא היה נחשב...
המקומו משמש לשם כל...
זה לא פשוט, עדיף כבר להגיד שנורית הטיפה דיו נראה לי. זה השאלה, בוא נגיד, זה לא ברור, זה לא ברור ב-100%, מה שכן ברור זה הדעה הראשונה, בסדר? אז קודם כל פגשנו מחלוקת, הייתי אומר, בין שני נוסחות של משנה, מחלוקת אדירה, על העיקרון ההלכתי הקובע. עכשיו אנחנו עוברים לצומת הבאה, שהיא הבחירה של הבבלי בשאלות שהיו פה. כלומר, כן, בבקשה.
עתיד להשתקם, כשאנחנו עתיד לחזור למקומו, הכוונה שהוא הולך לחזור חזרה למקומו הקודם. ועתיד להשתקם, זה בדיוק הפוך.
המילה אם לא פירושו שהוא לא עתיד לחזור למקומו, אבל הכוונה לא בפורים הזה, שהוא עבר דירה, זאת הכוונה. אז עתיד לחזור למקומו, הכוונה שהוא החליט שהוא לא עבר דירה לירושלים, זאת הכוונה.
שהוא החליט שהוא לא עבר לירושלים,
הוא נמצא בה, אבל הוא לא עבר דירה אליה, כן. אבל זה כבר לא בפורים הזה, בפורים הזה הוא יהיה בירושלים. בסדר? זה לא מסובך.
רגע, אם היה מוכן את המילה חדש,
זה היה מבחינה לשונית, אני לא...
מבחינה לשונית, יותר פשוט שעל מקומו הוא אותו מקום פעמיים, אחד אחרי השני.
אם עתיד לחזור למקומו הישן, קורה במקומו החדש.
אתה היית מדבר ככה, תגיד לי.
איך אתה יכול להסביר לכם?
אתה לא היית מדבר ככה, אתה עובד על עצמך.
רגע, לאן הוא חוזר? לאן הוא חוזר? רק למקום הישן. לאן הוא חוזר? הוא לא חוזר למקום החדש. זה שגיאה.
אתה רק אומר את זה כי הבית מכריחה אותך לדבר עקום.
הסבתא שלך, לאן היא חשבה לחזור?
היא לא חשבה אף פעם לחזור.
לא, אבל איפה מה היא חשבה?
אני אגלה לך סוד?
כן.
היא לא אהבה את ליטה כל כך.
אז אני רוצה לספר לך.
אתה יודע למה היא עזבה את ליטה?
למה?
כי היא חיפשה משהו אחר.
יפה.
היא עדיין אמרה אצלנו בליטה.
אני מכיר זוג.
חד משמעית. חד משמעית.
האמא שלו 50 שנה חיה בארץ, וחיה בעניות אדירה בפולניה, וכל היום היא אומרת, אני מתגלת לפולניה, למרות שהייתה בעוני עצום, ופה היא עשירה. אז מה אתה אומר? תמיד אדם חוזר
אתה לוקח את זה,
ככה אני רואה את זה.
אתה לוקח את זה, אבל
במקום
אחר. אני מדבר איתך כרגע, פשוט תקרא את המילים.
אז אם היה כתוב בטקסט, הישן קורה במקומו החדש, מה היית אומר? אם היה חדש ישן, לא היית
משהו. בסדר, יכול להיות. לא יודע, אני אומר שאני רוצה להתקדם, בסדר?
מה זה לחזור?
אני אומר שמיציתי את הבעיה הזאת, יש פה שתי הצעות ואני מתקדם, בסדר? זה מה שאני אומר. יכול להיות, בסדר? אני אגיד אחרת, יש פה בעיה, בסדר? בוא נסכם. כלומר, בוא נגיד ככה, כשהתחלנו עם הנוסח הבבלי מול נוסח המשנה בארץ ישראל, זה היה חד משמעית ברור המחלוקת, נכון? כשראינו את ההבדל בין החף לבין הווה. כשהתחלנו להסתבך פה עם העתיד להשתקע, זה חלק קשה. עכשיו, יכול להיות שצריך להניח שפה נמצאת מחלוקת על הבית, יכול להיות שצריך להניח כמוכם. אני לא יודע לפתור את זה, אני חושב שהבעיה יותר טובה מהתשובות. אבל אני רוצה לעבור אתכם עכשיו לצומת הבא, הצומת הבא לסוגיית הבבלי, שכן בשאלות שאלו פה הבבלי ביצע בחירה מאוד בעייתית שהכריחה את הראשונים להתייחס לבעיה, ולכן נוצרה פה מחלוקת. מחלוקת נוצרה על, על, על הצומת, והיא הצומת הבא. אני קורא עכשיו את בבלי מגילה יוטט עמוד א' ושורה 13 בדפים. אמר רבא, לא שענו אלא שעתיד לחזור בלילי 14, אבל אם אינו עתיד לחזור בלילי 14, קורא עמהן. פה בשאלה שהתעוררה פה, מתי עתיד לחזור? האם הכוונה בכלל שהוא מתכנן לחזור לשם, כלומר הוא לא עבר דירה, או בפורים הזה? רבא חד משמעית נוקט בעמדה שהכוונה בפורים הזה, נכון? לא רק בפורים הזה, אלא בליל פורים. לא, אני רוצה להסביר, לא רק בפורים הזה, בליל פורים. למה רבא תופס את החזרה בליל פורים כנקודה הקובעת? שכן, אני חוזר עכשיו לכל הדיון שעכשיו אני פטור מנחזור עליו, בסדר? שכן, פורים בעצם מתחיל מתי? למיתו של דבר בעמוד השחר של יום י' ד', ולכן מה שקובע את מעמדו של האדם זה מקומו, מיקומו בי' ד' בכניסת פורים. אם אתה בכניסת פורים אתה נמצא בעיר, אז אתה בן עיר, כן? ועל זה ממשיך רבא ואומר, אמר רבא מנה אמין עלה, דכתיב על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. מי דכתיב היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות? למה לי? למה צריך לחזור פעמיים? הקמה שמנם דפרוז בן יומו נקרא פרוז. דיינו, היהודים הפרזים זה אלה שהם קבועים פה. אבל יש גם אדם שהוא רק יושב בערי הפרזות. זאת אומרת שהוא בכלל לא תכנן לעבור לפה, הוא פשוט נמצא פה. זה גם הופך אותו לבעל אותו מעמד כמו היהודים הפרזים. אז זה שאלת הגמרא, אשכחן פרוז מוקף מנהלן. אומרת הגמרא, זה הכל מפעילה סברה, הקש. וזה פרוז בן יומו נקרא פרוז, מוקף בן יומו נקרא, נקרא מוקף. כן? אז בשאלה הפרשנית של מה זה עתיד לחזור, האם לעבור דירה או בפורים הזה, רבא מכריע שהכוונה בפורים הזה או בלילה, אבל כששמים את זה יחד עם הנוסח של חינקומו, הטקסט הופך להיות לא קרי לגמרי. למה? כי אנחנו מתעוררים עכשיו הבעיה הבאה. מה? בוא עכשיו ננסה לקרוא את זה בתוך המשנה. בן עיר שהלך לקרח, ובן קרח שהלך לי. עכשיו היות ורבא דיבר על מה? על פרוז בן יומו, ברור שבמי רבא בחר לפתוח. אני חוזר לירושלמי. למי היה לי יותר קל לדבר עליו? על בן קרח שהלך לעיר. בסדר? זה ברור? כלומר, כשרבא אומר פרוז בן יומו נקרא פרוז, ואז הוא אומר את הגמרא, מדי פרוז בן יומו נקרא מוקף בן יומו, ברור שמבין שתי הדוגמאות שיש במשנה, בן עיר שהלך לקרח, בן קרח שהלך לעיר, רבא העדיף לדבר על בן קרח שהלך לעיר. והוא עליו אפשר להגיד שלא שענו אלא בליל י' ד', ואם הוא נמצא בי' ד' בבוקר אז הוא פרוז בן יומו. אבל בוא נראה מה רבא אמר. הבן קרח הזה בא לעיר, נכון? והוא עתיד לחזור בלילי 14, אז מה הדין? שהוא קורא חי מקומו. מה זה אומר? אז איפה הוא נמצא ב-14, בסופו של דבר? הוא נמצא במקומו או לא נמצא במקומו? לא. אי אפשר להגיד לאדם שנמצא במקומו שהוא קורא חי מקומו, נכון? אז כנראה שלפי רבא, מה אנחנו צריכים לומר? שהוא קורא שהוא לא נמצא במקומו. רגע, אבל רבא אמר שהוא עתיד, שהוא עתיד לחזור בליל י' ד', אז הוא כן במקומו, כי הוא חזר. עכשיו, אני לא שולל, אני לא ראיתי מישהו שכתב על זה, אני לא שולל שרבא מה גרס במשנה במקומו, אני לא שולל את זה. כלומר, אני אמר את זה בצורה הבאה, אנחנו צריכים להיזהר ולהניח, כתבו על זה כל מיני חוקרים חשובים שגם יראו דוגמאות מאוד קונקרטיות, לא ראיתי מישהו שהביא את הדוגמה הזאת, אבל צריכים להיזהר ולהניח שנוסח המשנה שמופיע בדפוס וילנה הוא בהכרח מה שאמר לפני המוראים שונים. אני לא שולל את זה, לכן אני מדבר כרגע על הראשונים. רבא עצמו יכול להיות שהדברים שלו משקפים לעסקת חבילה. מי שאומר עתיד לחזור בפורים חייב להגיד במקומו. למה? כי הוא יהיה שם, הוא נמצא שם. אני מדבר כרגע על הראשונים. הראשונים באופן ברור גרסו חמקומו וגרסו ברבא עתיד לחזור בליל י"ד, ואז הם עמדו מול דברי רבא ולא הבינו מה רבא רוצה לומר. כלומר, איך אפשר להגיד, זו הצומת השנייה, בסדר, זה ברור? הראשונה הייתה במקומו, חמקומו, עכשיו הצומת השנייה, שיולידה שתי שיטות ראשונים גדולות, שיש ביניהם נפקותות ענקיות להלכה למעשה, אז זו המחלוקת הכי גדולה פה בתחום. ואני אסביר את הבעיה עוד פעם. הבעיה היא, הצומת היא שאתה מצד אחד בוחר להגיד עתיד לחזור עוד לפני שפורים נכנס, כלומר עוד בליל י"ד, מצד שני אתה מזה שאתה גורס קורא חמקומו, הוא כנראה נמצא בכרח. אז אם הוא נמצא בכרח, איך אפשר להגיד שהוא חזר בלילה? וכאן רש"י פתר את זה בצורה אחת, ורבנו חננאל ועריף פתרו את זה בצורה אחרת. כן, מה הפתרון של רש"י? בואו נראה אותו. כותב רש"י, זה נמצא פה, לא שנו ובן כרח שהלך לעיר ועתיד לחזור למקומו קורא בחמישה עשר ולא בארבעה עשר, אלא שעתיד לחזור בליל 14. אם קודם עמוד השחר יצא מן העיר והדקטני שלא צריך לקרות עמהן בלילי 14, אף על פי שעודנו שם הועיל וביום לא יהיה שם, אין זה אפילו פרוט בין יומו. רש"י אומר את הדבר הבא, וקלמן, זה עכשיו הפוך על הפוך. מה שרש"י אומר זה שההלכה הזאת באה לפתור אותו מקריאת
הלילה.
דיינו, יש לנו פה בן אדם שהוא בן כוח שנמצא בעיר, כולם הולכים לבית הכנסת לשמוע קריאת המגילה, הוא אמנם בעוד שעתיים נכנס לאוטו שלו וייסע חזרה לקרח, אבל אולי נגיד לו, אדוני היקר, לך לבית כנסת לשמוע, לא, יחזור לקרח, הוא בן כוח בעיר, מגיע ליל י"ד, כולם הולכים לשמוע קריאת מגילה, עכשיו הוא עוד יחזור הלילה הביתה, הוא יחזור הלילה הביתה, אבל הוא יחזור ב-12 בלילה, הוא יחזור ב-2 בלילה, אבל עכשיו כולם קוראים את המגילה. אז מה היינו אומרים? תלך לשמוע קריאת מגילה הלילה, תחזור הביתה, מחר, נכון, תהיה בירושלים, תהיה פטור, ואז תעשה פורים בתדבר, אבל הדין של המשנה הוא בא לפתור אותו מקריאת הלילה. זה מה שאומר רש"י, אני קורא את זה בפנים, אומר רש"י, אם קודם עמוד השחר יצא מן העיר, הוא דקטני שאינו צריך לקרות עמהן בלילי 14, אף על פי שעודנו שם, הוא בלילה נמצא במקום שכולם קוראים, אבל להיות בו עתיד לחזור, אז מזה פטרו אותו. הכוונה קורא חמקומו, עכשיו תראו איך זה לא נכנס טוב במילים, זה ממש לא נכנס טוב. יצא ככה, בן כרח שהלך לעיר, אם עתיד לחזור עוד הערב למקומו, קורא חמקומו, מה הכוונה? היות ואתה חייב לקרוא כמקום שלך וגם תהיה שם, אז אל, אתה לא חייב הערב ללכת בית כנסת לשמוע. כאילו פטרו אותו משליש פורים כזה. זה, גם איך זה נכנס במילים קורא חמקומו? זה לא כל כך פשוט, זה לא מפתיע שיבואו הריף והרח ויציעו פירוש, פירוש אחר, פירוש אחר לגמרי. אני רוצה אבל ברש"י לקרוא גם את ההמשך, כי רש"י גם בחר לדון מה קורה בבן עיר שהלך לקרח, כאילו איך את זה מסבירים? עד עכשיו הסברנו בן קרח שהלך לעיר אם עתיד לחזור, כלומר בוא נאמר ככה, אם הוא יחזור למקומו בפועל בליל י"ד, אז הוא לא חייב לשמוע את החיובי לילה של העיר, אבל אם הוא יהיה בעמוד השחר בעיר, הוא נקבע כפרוס בין יומו, ומה הוא חייב? חייב בפורים. מה עכשיו קורה בבין עיר שהלך לקרח? אז כותב רש"י, אני מדלג עוד שורה, והוא הדין, אומר רש"י, לבין עיר שהלך לקרח, אם עתיד לחזור בלילי 15, שלא יהיה שם ביום 15, לא הווה מוקף ליומו, וקורא ב-14 כחובת מקומו, ואף על פי שהוא בקרח. אבל אין עתיד לחזור בלילי 15, אין צריך לקרותיו 14, הוא ממתין לקורא עמהן, אף על פי שסופו לחזור לאחר זמן. כאן אומר רש"י, שבן עיר שהלך לקרח, הוא נמצא בי"ד בקרח, עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, מתי תעשה פורים? האם תעשה פורים בי"ד בקרח, או תעשה פורים בתדבר? אז רש"י אומר, בקרח. אז אומר רש"י, הרגע הקובע להפוך אותך למוקף בן יומו, שהוא נחשב כמוקף, זה תדבר, עמוד השחר. אומר רש"י, כמו שפרוס בן יומו, מה הרגע הקובע, השנייה שבו פורים נכנס, כמו היום של פורים, אז ביחס לקרח, כדי להפוך מוקף בין יומו למוקף, הרגע הקובע הוא עמוד השחר של תדבר. עכשיו ניקח את זה ונעביר את כל הרציונל ונעשה לתאר את המקרה. אז יש לי בן עיר שהלך לקרח, אם הוא מתכנן מראש והוא יהיה בתדבר בעמוד השחר בקרח, אז נגיד לו, תשמע חביב, אתה תעשה את פורים בתדווה, ולכן השנה גם לא תעשה שום דבר בי"ד. אבל אם אתה אומר לעצמך, אני לא אהיה בתדווה בבוקר בקרח, אז אתה לא מתכנן להיות מוקף בין יומו, אז לכן מה אתה תעשה? תעשה פורים בי"ד, איפה? בקרח, זה הכוונה. בן עיר שהלך לקרח, אם עתיד לחזור למקומו, הכוונה מתי? עד תדבר בעמוד השחר, קורך עם קומו, אז אתה תעשה, בזמן שאתה בקרח, אתה תעשה את פורים. עכשיו פה זה כן נכנס טוב במילים, שימו לב. כי מה נאמר פה? שבן עיר שהלך לקרח, אם עתיד לחזור למקומו לפני עמוד השחר של תדבר, אז אתה תקרא את המגילה בי"ד, כמו המקום, לא, כי מקומו, אתה נמצא בקרח ותקרא כמו המקום שלך. לעומת זאת, בבן קרח שהלך לעיר, כבר אי אפשר לפרש, קורך עם קומו, הכוונה, תוציא מגילה ותקרא אותה בתאריך של עירך ולא של המקום שאתה נמצא, לכן היה צריך לפרש, כוונה, אתה לא חייב לשמוע מגילה ערב, כי זה לא הפורים שלך, כן? כלומר, אז נכנס יפה במילים בבן עיר שהלך לקרח, פחות טוב בבין קרח שהלך לעיר, בסדר? אבל לפי רש"י אני רוצה לחזור על העיקרון, זה עיקרון מאוד חשוב. עמוד השח הוא הרגע הקובע, ולפי רש"י הרגע הקובע לכל פורים, או להיות פרוס בין יום המוקף, זה לפי התאריך. אתה פרוס בין יומו בי"ד בעמוד השחר, ואתה מוקף בין יומו בט"ו.
רגע, ומה אם אתה בי"ד?
אתה בן עיר שלך לקרח או בן קרח שלך?
אז זהו, זאת אומרת, יש עניין הגדרה אישית, כאילו לפני השאלה איפה אתה בגדל. זה מה שאתה אומר, שיש ברירת מחדל.
זה מה שרש"י אומר, נכון. ברירת מחדל זה כל המגורים הקבוע שלך. נכון? זה מה שרש"י אומר. לעומת זאת, הריב והרח פתרו את הבעיה הזאת בצורה אחרת. אני קורא את פירוש הרח. אמר רבא, לא שנו בן קרח שהלך לעיר, קורך עם קומו, אלא שעתיד לחזור בליל י"ד ונזדמן לו ונתעכב לו ולא חזר. קורא ותדבר כבני מקומו, אבל אינו עתיד לחזור בלילי י"ד, קורא עמהם דכתיב על כן היהודים הפרזית. סיפור כזה קרה לי יותר מפעם אחת בפורים עם הגדולים, עם השלגים בשנות ה-80, אתם זוכרים? וואו, איזה שלגים היו יורדים בלילי פורים, ממש, כאילו...
פעם אחת היו פורים שלגים.
יותר מפעם אחת, בגוש עציון.
מה, בגוש
עציון? בירושלים יורד פחות שלג, בגוש עציון, איזה שלגים, יורדו שם כמה פורימים, קשה לתאר את זה. וזה ממש קרה לי סיפור כזה, כלומר, אני למדתי בישיבה, אז לי זה לא... זה קרה להורים שלי. אבא היה בא למסיבת פורים בליל י"ד, הוא היה שומע מגילה ועם כל החומות, למרות שרש"י כבר צעק, קורך עם קומו, הוא היה ממש הרש"י, בקרח שהלך לעיר, הוא לא היה חייב לשמוע מגילה, אבל הוא היה מקשיב, והיה חוזר הביתה בלילה, ועושה פורים בית הדבר, נכון? אבל הוא תכנן, אם כך, בליל י"ד, לא להיות שם בי"ד, בעמוד השח, אבל ירד שלג, הכביש נחסם, והוא נשאר. אז מה, אומר הריף, אז, אומר הרח, על זה המשנה דיברה. כלומר, אני חוזר לבעיה, איך יכול להיות שאתה עתיד לחזור ואתה קורך עם קומו? התשובה היא שירד שלג ונתקעת. ואז אומרת המשנה, בן קרא שהלך לעיר, והוא עתיד לחזור, כלומר הוא תכנן לחזור מתי? בליל י' ד', אבל מה קרה לו? השתבשו לו התוכניות, והוא נשאר, אומרים לו, קורא חין מקומו, דיינו, מה אומרים לו? אתה אמנם נמצא בעיר, אבל מתי הפורים שלך עדיין? לפי התוכנית המקורית שלך. זה חין מקומו. שמים לב? זה ההסבר שלהם, כלומר, ולשיטתם יוצא ככה, שבן כרך שהלך לעיר, אני חוזר לזה עוד פעם, בן כרך שהלך לעיר, אם הוא בפועל חוזר ביו ד' בלילה, אין מה לדבר, ברור שמתי הוא יעשה? בתדבב. אבל אם הוא תכנן לחזור ביו ד' בלילה, ועדיין לא הצליח לחזור נגד התוכניות שלו, עליו נאמר הדין קורא חי מקומו, דיינו, הוא מה דינו? הוא לא נחשב פרוס בן יומו, כי הוא לא רצה להיות פרוס בן יומו. אבל הוא אומר ככה, אתה לא יכול להפוך לבן מקום אם לא תכננת, אם אתה לא רוצה, כן? אם אתה לא מגיש בקשה להגירה. אם תכננת להיות בפורים בי"ד, זה הפך את המקום שלך. אבל אם לא תכננת, אתה לא רצית להיות פה. גם אם אתה בפועל נמצא, אתה עדיין איש של תדבר, אז תעשה פורים בתדבר. אבל אם אתה, אבל אם אתה לא תכננת לחזור בליל י"ד, כלומר אתה תכננת להיות בפורים בי"ד, גם אם אתה בן כרך, אז אתה פרוס בן יומו, ואתה עושה פורים בי"ד. זה ברור? זו שיטה תארית. מה בעצם הנפקמינה הגדולה בין רש"י לבין הרך? בדיוק המקרה שתיארתי. אבל לפי שיטת רש"י מסתבר שאין שום זיקה לתוכניות המקוריות שלך. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי רק שאלה אחת. איפה אתה נמצא? בי"ד בעמוד השחר. אז אם בסיפור ההוא של השלג בשבת, שירד, זה היה מוצאי שבת גם. אם אתה לוקחים את הסיפור ההוא, אתה נמצא, תכננת לחזור, אבל בפועל לא חזרת, אתה פרוס בין יומו, הוא היה צריך לעשות פורים בי"ד. לעומת זאת, לפי שיטת הרך, היות והוא תכנן לחזור בי"ד, הוא לא צריך לעשות פורים בי"ד, אלא פורים בט"ו. עכשיו, עד כאן זה ברור. עכשיו אנחנו מגיעים לצומת, אז זה הצומת השנייה, בסדר? זה ברור? מחלוקת נורא נורא מהותית. עכשיו אנחנו מגיעים לצומת השלישי.
בזה הרך, אם הוא היה לצליח לחזור גם בט"ו,
הוא לא מתייחס, אז אני לא יודע, אבל אתה שואל שאלה טובה, בוא ניתן לראשונים שאחריו לשאול את זה, אוקיי? בוא מיד נגיע. אבל לפני כן, בוא נראה את הצומת השלישי. צומת ראשונה הייתה טיפה דיו, צומת שנייה הייתה בבלי, שעתיד בלילה כמקומו, צומת השלישית זה השאלה שלך, זה הרי. תהפכו את העמוד, תראו את הצומת פה. הריף כותב, בן עיר שהלך לקרח, אמר רבה לא שנו. עד עכשיו איך הסברתי את אמר רבה לא שנו? כי הולך על איזה מקרה? על בן קרח שהלך לעיר, נכון? אף אחד לא מחר, נכון? כי זה נראה הגיוני, נכון? אבל הריף כותב, בן עיר שהלך לקרח, אמר רבה לא שנו. אז זה אומר בעל המאור, ממש שאלת הירושלמי, אותו שאלה. אומר בעל המאור, לא נתבררו לנו דבריו בזה, מה יעתיד ומה נתעכב. אם חזר, חזר, אם לא חזר, לא חזר, ויקו בזה מן דחר שמי. כל שיטת הריב שהוא תכנן והוא יתעכב, הוא רק אפשרי באיזה מקרה, שבן קרח שהלך לעיר, אז הוא התוכניות, היה לו תוכניות לפורים, כן? שואלים בן הסדר פורים, איפה אתה תהיה, נכון? אז הוא היה לו תוכניות ברורות, והתוכניות השתבשו. וזה רק הגיוני שהוא תכנן בי"ד, תחזור עוד בי"ד לקרח, הוא תכנן פורים של קרחים, כמו שהוא תכנן. אבל בוא נהפוך את המקרה. זה בין עיר שהלך לקרח. עכשיו, מה בדיוק הבן אדם הזה התעכב או תכנן? כלומר, מה נגיד עליו שי"ד קובע? הרי אני חוזר לרש"י של קודם, מה רש"י קודם אמר? לכאורה להפוך אותך למוקף בין יומו, מתי נעשה את זה? בבית הדבר, אז מה אתה רוצה לדבר איתי על י"ד, התעכב, משהו פה לא מובן.
אולי הוא צריך
להתחייב פעמיים. אז מיד, אבל זה כל הבעיה, זה הבעיה של בעל המור. הרמב"ן פתר את זה בצורה מאוד טכנית טקסטואלית, הרמב"ן אומר, תכתוב, זה שורה 62, מה שכתוב בהלכות.
תאריך י"ד, הוא גם טוב.
סליחה, מיד, בסדר. הרמב"ן אומר, מה שכתוב בהלכות בעיר שהלך לקרח, פיסקא דמתניתא לי. מה הכוונה? זה לא שהממרה של רב המוסבת על המקרה שבן עיר שלח לכך, אלא זה דיבור המסחיל. הריף ציטט את תחילת המשנה, באמת דברי רב הולכים רק על איזה מקרה שבן קרח שלח לעיר. מה היעדים מבן עיר שלח לכך? א', אין את ההסתפחות, כי אחים כמו הוא ברור, ולא נגיד אותו דין. זו דעת הרמב"ן. אבל פה כולכם ברוח הקודש שכבר ידעתם משערים את שיטת הרייבד. פה בא הרייבד ומחדש חידוש גדול מאוד בעקבות הריף הזה, והוא שגם לשאלת מעמדך כמוקף בין יומו, זה לא נקבע בתדבב כמו שיטת רשי, זה נקבע ביודלת. בדיוק. אני קורא את דברי הרייבד. כותב הרייבד כתוב שם, זה השגות שלו על בעל המור. מי שלא הבין ולא ידע יטמע על פי הרב ז"ל, והוא האמת, והתרווי הוא קאי רבה. כלומר, דברי רבה שדיברו על 14, הם תופסים גם על בן עיר שהלך לכך וגם על בן כך שהלך לעיר. זה פשטה דמילטה, אומר הרייבד, הוא פרוס בן יומו, מוקף בן יומו, דאמרינן, על יום י"ד כמה, שאם הוא מוקף באותו יום, פרח ממנו תורת פרוז, ואם הוא פרוז דינו כפרוז. בעצם מה יצא עד עכשיו ברש"י? בואו ננסה להבין קצת את עומק המחלוקת. וכאן פה נמצא את כל הצומת, זה האם אפשר בכלל לא לעשות פורים, נכון? זה פה נמצא. הסיפורים האלה סיפרו אותם על פרופסור סימון שהוא היה נוסע ביהודה בלילה. אז מה היו מספרים? היו מספרים שהוא לא אהב את פורים, היה יהודי הלכתי, לא רצה לא לקיים את ההלכה, אבל אם אתה לא התחייבת אז הקדוש ברוך הוא לא יבוא אליך בטענות. אז מה היו אומרים? כך שמה היה עושה? היה מקפיד להיות, לפי שיטת רש"י זה אפשרי, בי"ד ברור לשייך היה מקפיד להיות בירושלים, אז אין לו פורים דפרזים. ואז הוא היה נוסע לחברים במוצאי מבלל ט"ו, היה מקפיד בט"ו בבוקר להיות בפרז, אין לו פורים כי הוא לא נפטר. הנכד של פרופסור סימון אמר לי שהסיפור הזה הוא שקר וכזב, שסבא שלו היה יושב בסעודת פורים אצלם בבית. כך הוא סיפר לי, הבן של פרופסור אוריאל סימון סיפר לי. על הלבוביץ' אני לא יודע, כן? אני יכול להגיד שגם מי שעושה דבר כזה יראת שמיים יש לו, זה אני יכול להגיד.
לא, אבל לא הבנתי, לא מטח. אני לא ככה
לפי רש"י, זה מה שיצא, אני רוצה להסביר. לפי רש"י,
האיש הזה הוא מוקף.
לא, אז בואו נקשיב. האיש הזה בי"ד בעמוד השחר, הוא נמצא בקרח. אז הוא פטור מפורים אז, הוא לא, נכון? עכשיו, היות והוא היה בט"ו בעמוד השחר פרוז, אז הוא לא מוקף לפורים הזה, הוא עכשיו פרוז בין יומו. אז הוא הצליח להיפטר משני הפורימים. אפשר גם הפוך לעשות אותו דבר, אני איש בית שמש, אני מחליט שהשנה אני לא רוצה לחגוג את פורים, לא בא לי, כן? אז מה אני אעשה? אני אהיה בירושלים בי"ד בעמוד השחר, תסכים לארח אותי? אני לא בא, אני אעשה פורים. אבל מה קורה? אני אצלו, ואז אני אזמין אותו אליי בט"ו בלילה, הוא יבוא אליי הביתה, שנינו נהיה בט"ו בבוקר בבית שמש, קיבלנו יומיים חופש מהעבודה, ולא נעשה פורים. לפי רש"י זה יוצא, כי רש"י אומר, כדי להתחייב בפורים של מוקפים, אתה חייב להיות מה? בט"ו בעמוד השחר, בקרח, וכדי להתחייב בפורים של פרזים צריך להיות בי"ד ו... נכון, זה מה שיכול לצאת לרבי. בא רייבד ואומר, אין דבר כזה. רייבד אומר, אתה חייב בפורים, השאלה היא באיזה פורים אתה חייב, מתי נקבע את הדבר הזה? אנחנו נקבע אותו, את שני הדברים נקבע מתי? בי"ד. אם נשאל, מה יכול להיות הרציונל שבי"ד נקבע? ופה נוגעים בשאלה שעסקו בה קצת אחרונים, סביב משנה המלך שהוא מאוד ידוע, שמה שאני אומר עכשיו סותר את דברי המשנה למלך, ואני רוצה להסביר למה הכוונה. המשנה למלך אומר שלא אומרים ספק דרבנן לכולה בתרתי דסתרי. מה הכוונה? יש גמרא בפסחים בדף ק"ח, עכשיו הגמרא אומרת שצריך להסב רק משתיים מארבעת הכוסות. יש דעה שזה שתיים הראשונות, יש דעה שזה השתיים האחרונות. מה בעצם ההבדל? השתיים הראשונות זה עוד יותר מסמל את המתחיל בגנות, את השיעבוד וכו'. לעומת זאת, השתיים האחרונות מסמלות יותר את השבח, את הגאולה, איפה להסב. אומרת הגמרא שיועד ואנחנו לא יודעים אם להסב באלו ואלו, לכן מה עושים? מסבים בארבעתם. למה לא נגיד ספק רדבנן לכולה? הרי... אז אומרים, אי אפשר להגיד ספק רדבנן כדי לפתור אותך מהמצווה לגמרי, זה אי אפשר להגיד. כלומר, זה תרתי דסתרי, הרי חייב להיות שתסב במשהו. מה נגיד, כל פעם ספק אני לא מסב בכלל? אז המשנה למלך מעלה דעה מאוד מאוד מעניינת, הוא שואל שמה, מה קורה אם כך במקום שהוא ספק מוקף? אתם מכירים את העניין הזה? יש רן על זה. מקום שהוא ספק מוקף, מה הוא עושה? הוא קורא פעמיים, נכון? הוא מברך ביהודה, אבל הוא קורא פעמיים. למה? זה גם, זה ספק הדרבונון. אותו רעיון, ספק הדרבונון מה? בתרתי דסתרי, לא אומרים, לא יכול להיות, ספק הדרבונון יפתור אותך מהמצווה לגמרי, זה לא יכול להיות, כן? ספקת רבונו כשאתה נמצא בחיוב המצווה, אין לי ספק אם קיימת משהו. לא יכול להיות שבספקות מהותיים על עצם התשתית של החג, של בטל את החג, זה פשוט לא יכול להיות. אבל אני שני מלך מעלה שם הרעיון מאוד יפה, שלכאורה הרייבת פה כנראה אחז בו, אבל מדברי הרן רואים שהרן לא סבר אותו. והוא שלכאורה ביהודה ותדבר, מה היסוד של דברי הרייבת פה? בוא נסביר את העניין. שבעת, למה שאנשי תדווה זה יקבע ביודלת? הרי יש משהו מאוד הגיוני בדברי רעשי. פורים בתדווה, זה נקבע בתדווה. מה, אני קובע ביודלת? יודלת זה הוא לא יכול למשם, הוא כלום. אז התשובה היא מאוד פשוטה. אני חוזר לפתיחה של השיעור, מה זה הדבר הזה ששני פורמים? מה שנכרור עמד בשורש דברי הרייבדו, שהפורים הבסיסי, אני רוצה להחזר אתכם עד שירושלים, אבל הפורים בעצם אותה יום? יודלת. תודה, זה הפורים. ואין נדחה כזה. ואז לכאורה מה שהייתי צריך לומר שיש לי ספק האם אתה י' או ת' בלשון המחשבים ברירת המחדל י' של פורים זה פורים אז לכאורה מה שהייתי אמור לומר בספקת רבונו לכולה זה הרי זה גם שאלה של המשתמנה אנחנו גם דן בזה למה זה תארתי דסתרי בוא נגיד לך לעשות את השתיים הראשונות ואז בשתיים האחרונות מה נגיד
אז
ספק רבונן לכולה, זה לא תרתי דסתרי. אז מה אומר המשתמח? אבל אי אפשר להכריע, כי למה בחרת בשתיים הראשונות? ודווקא בפורים היה אפשר להגיד שאני יכול להסביר יותר טוב למה לבחור בי"ד מאשר בט"ו. אז יש פה תסבוכת שלמה, שאני חוזר על השאלה, השאלה בעצם איך להבין את הפורים הזה של ט"ו, האם הוא מעין נדחה כזה, או אם אני אומר לא, פה יש פורים כזה, ופה יש פורים אחר לגמרי. זה כמובן, מבחינה מוסלית, יותר תמוע לומר דבר כזה, כן? אבל מה שעולה בדברי רעשי, באמת זה יותר התבנית שהיא אומרת, יש פורים אחד שנקרא פורים של פרזים, יש פורים שני שנקרא פורים של מוקפים, יש שני פורים. לעומת זאת, בדברי הרייבד עולה שהרגע המכונן של פורים, ששני הפורים הם, הרגע המכונן הוא י"ד. ואז אומר הרייבד, הריף היה יכול לכתוב בן עיר שהלך לקרח ולהביא עליו דברי רבה כי דברי רבה שמדבר על י"ד נכונים לא רק על בן קרח שהלך לעיר הם תופסים גם על בן עיר שהלך לקרח והוא מסביר את הדבר הזה הוא אומר ככה, עיר כך אם הוא בן קרח, אני חוזר במקום שהפסקנו לקרוא, שורה חמישית עיר כך, אם הוא בן קרח שהלך לעיר והיה בדעתו לצאת משם בלילה י"ד דהיינו קודם שעיר המזרח ואחי פעם פרשו לה בירושלמי אף על פי שנתעכב שם הוא בשיטת הרח כן? ושלא הזדמן לו דרכו מאונס נשאר שם הרי הוא כמוקף וקורא בתדבריו כי מקומו ולא חייב לקרותה עמהם לפי התוכנית המקורית שלו ואם לא היה בדעתו לצאת משם קודם שעיר המזרח ומשל חיון מגילה של בני העיר לא היה בדעתו לצאת משם הרי הוא פרוז וקורא עם מר אף על פי שהוא פרוז ביומו בתולו ואם, עכשיו מגיעים לחידוש המקרה הפוך ואם היה בן עיר שהלך לקרח ועתיד לחזור למקומו בלילי י"ד דיינו קודם שעיר המזרח קורא שם כמקומו אף על פי שמתעכב שם מאונס כלומר יש לי תראו איזה מקרה מדהים בן עיר שהלך לקרח יהודי בית שמש בא לירושלים בליל י"ד והוא מתכנן לחזור הביתה הערב זה מה שהוא מתכנן עכשיו הוא קורא את המגילה, הוא חייב לקרוא את המגילה כך וליל י"ד פה בירושלים. עכשיו ירד שלג, שביתת אוטובוסים, רכבות, לא יודע, הרכבת התקלקלה, הוא לא הצליח לחזור הביתה. אז מה אומרים לו? תמשיך לעשות פורים בי"ד בירושלים. למה תמשיך לעשות פורים בי"ד בירושלים? כי אתה תכננת להיות בבית שמש בי"ד בעמוד השחר. לפי רעשי לא היינו אומרים לו דבר כזה, אבל לפי שיטתו זה מה שהיינו אומרים, נכון? ואז הוא ממשיך ואומר, ואם לאו הרי הוא כמוקף אף על פי שאינו אלא ליומו ואינו קורא בי"ד. כלומר, אם הוא בי"ד תכנן להיות איפה? בירושלים. אז מה אנחנו אומרים לו? ידידי הטוב, אתה חייב לעשות פורים של ירושלים השנה. עכשיו אני רוצה קצת להיות, שזה לא ישמע ציני, אבל תמיד זה מקרה מוזר. היהודי הזה לפי הרייבד הוא בי"ד נמצא בירושלים ובתדבר הוא נמצא בבית, ואתה הוא יעשה פורים השנה?
ציני.
לא, הוא יכול, תבין, אתה מפספס פה משהו. ברגע שהחלטתי שאתה מוקף בין יומו, אז אתה יכול לעשות את הפורים הזה איפה? בכל מקום. אתה לא חייב להתעקע בירושלים. כלומר, יהיה פה דבר פילי. האיש הזה מבית שמש היה בי"ד בירושלים, חזר הביתה בי"ד אפילו לענץ החמה. בסדר, אני יותר... אז הוא בי"ד, הוא לא עושה כלום. למה? הוא השנה מוקף. מה נגיד לו בית הדבר בלילה? חוצי מגילה, הוא הבית בבית שמש. חוצי מגילה, לבחיל לקרוא, ומחר בית הדבר, אתה תעשה פורים. לפי רעשי לעומת זאת, מה לכאורה הדין של אדם כזה? הוא יצטר מפורים לדמרי, תמיד? עכשיו תחליטו אתם מה יותר מוזר. יותר מוזר שאפשר לא לעשות פורים, או יותר מוזר שאפשר להפוך את הפורימים והפוך על הפוך, כן? זה... הם שני מוזרים, זאת האמת, כי אני חוזר לתחילת השיעור, הרעיון שיש פורים פה ופה הוא פעם מוזר. אבל זה מה שיצא פשטת הרייבד. הרייבד אומר... הכל נקבע בי"ד בעמוד השחר, ואם אתה נקבעת כמוקף בין יומו בי"ד בעמוד השחר, אתה יכול עכשיו לעזוב את הכרח. ועדיין אתה תעשה פורים של ט"ו. ואולי זה היה הביקור הראשון בחייך בירושלים, כאילו בואו נקצין, כן? גם האלה שלא מבקרים יותר מדי בירושלים, יצא לך שהבן דוד עשה את זה בר מצווה, לא יודע, נתקעת, פתאום התהפך לך כל הפורים שלך, כן? אבל זה מה שאומר הרייבד, אומר הרייבד, ואם נתעכב עמהם עד הערב, מה כותב הרייבד? קורה עמהם. וכאן אולי אני טעיתי במה שאמרתי קודם, כי תראו את ההמשך של הרייבד. הוא בוודאי צריך להתעכב ולקרות עמהם, שכבר נעשה מוקף ביום י"ד, וי"ד הדבר תלוי, דמפרזים נפקלה לבן יומו, והוא בן י"ד. למה הרייבד כתב, אולי את הקצת דווקא נוראי, למה הרייבד כתב צריך להתעכב לקרות עמהם? שילך הביתה, שילך הביתה ויקרא לבד. אז לדברי הרייבד נראה שאתה נחשב מוקף בין יומו, זה נקבע בי"ד, אבל אתה עדיין צריך להקציז איפה להיות. להיות בירושלים, אז אולי אתה כן צדקת. מי שמפורש נגד דבריך, ככה זכור לי, זה בראש. כן, הראש אוחז בשיטת הרייבד, ומי הוא לישן הדעשס, משמע דרב הקיה, כולם מתניתים. כולם מתניתים, אומר י"ד תופס גם על בן עיר וגם על בן כרך, וכן מוכח בירושלמי, ויש ליישב דברי רבה, כולם מתניתים. וכמו שמועיל לבן כרך להיות כבן עיר שעמד שם ליל 14 ומקצת היום שהוא זמן קריאתה של בני העיר וחלה עליו חובת קריאתן, כמו כן מועיל לבן עיר שהלך לכרך ועמד שם עד מקצת יום י"ד, כיוון שבזמן חיוב קריאת בני מקומו אינו עמהם, נסתלק מעליו חובת קריאת אנשי מקומו ונכלל עם בני הכרח להתחייב בזמן קריאתם, וקרינו בי מוקף בין יומו, כיוון שהוא בכרח בזמן קריאת בני עירו, ונסתלק מעליו חובת מקומו, הקוראים ביום י"ד קרינו במוקף בין יומו, ואף אם יחזור לעירו יקרא ביום ט"ו. אז בראש מפורש שזה אף אם יחזור לעירו יקרא ביום ט"ו, ומה זאת, מה כותב הרייבד? אני חוזר, אני מתקן את עצמי קודם, ובוודאי צריך להתעכב ולקרות עמהם. יכול להיות שמה שהרייבד הבין, צריך לבדוק עוד פעם בלשון, זה כשהוא אמר שי"ד קובע אותך כמוקף בן יומו, הכוונה הייתה להפקיע אותך מ... להפקיע אותך מלהיות בן עיר. כלומר, יש פה אולי שני דינים. יש דין אחד שאני רוצה עוד פעם לחזור על המקרה. אז זה בן עיר שהלך לקרח, נכון? והוא בי"ד במשך היום מתכנן איפה להיות, עמוד השחר מתכנן להיות, לא, מתכנן להיות בקרח. בן עיר שהלך לקרח, הוא בי"ד בעמוד השחר מתכנן להיות בקרח. אומר הרייבד, מה הכוונה שאתה מוקף בין יומו? לא שהתחייבת. כי לא הרייבד היה חושב שהתחייבת, אז מה הרייבד היה אומר? אז הוא לא היה אומר לך להישאר, הוא היה אומר, זה לך הביתה, כמו הראש. אלא הכוונה שאתה מוקף בין יומו, שזה הפקיע אותך מלהיות פרוז, מלהיות בן עיר. עדיין, כדי להתחייב בפועל, בפורים של מוקפים, צריך כשיטת רש"י להיות ב... עמוד השחר של תדבר להיות איפה? בקרח. הקרייבת חזה את מקרה הפרופסורים האלה, המיתוסים, לא יודעים אם נכונים, אבל לכן הרייבת אמר, אבל אתה תהיה פרום, אז תישאר. בראש ברור שזה כבר מעבר לכך. הראש אומר שי"ד בבוקר קובע אותך כמוקף, לא רק הכוונה, אתה מוקף, כלומר אתה לא פרוז, אלא אתה מוקף הכוונה, התחייבת בפורים של המוקפים. ויכול להיות שכל מה שנאמר כמשתן המלך נופל על הרייבד והראש האלה, כי הרייבד הבין שהכוונה של הריף שי"ד קובע למוקפים היא לא שיכולה לחייב אותך, כי איך אפשר להתחייב בפורים של תדבר בי"ד? איך זה יכול להיות? כאילו, רק מתדבר אפשר לחייב אותך בפורים של תדבר. אז בראש זה כבר מפורש שממש חייב אותך, והרייבד כנראה לא חשב כך. ועד כאן המהלכים הגדולים, הייתי אומר, השיטות הגדולות, שפה הנושא נעצר, אני אומר לכם, חד משמעית, כלומר, אני חוזר, הצמתים הגדולים היו, צומת ראשונה הייתה טיפת יום, האם במקומו או במקומו, שהיא באמת שאלה קריטית, מהותית, היא בעצם מעמידה את כל השאלה, האם זה לפי המקום שאתה נמצא, או לפי המקום שאתה רואה את עצמך כשייך אליו. הצומת השנייה הייתה דברי רבא בבבלי, שמצד אחד הראשונים גרסו ברוכים קומו, מצד שני הוא אומר שעתיד לחזור הכוונה עוד בליל י"ד, כלומר אתה תחזור לפני שפורים מתחיל, זו בעצם הכוונה. וכאן ראינו את שיטת רש"י, הכוונה סך הכל הייתה לפתור אותך מהפורים של י"ד, של הלילה. או אם אתה בן עיר שהלך לכוח, זה יותר טוב. כי אז אני מעביר את כל דין המשנה לתדבר. ואז אני באמת אומר, אם אתה נשארת בתדבר, אז ככה דין. לעומת זאת, לפי הריף והרח, זה דין שעכשיו לפי הכוונה, אני רוצה להסביר קצת, זה לא הדגשתי קודם, שיש פה גם נקודה מאוד מהותית לגבי הנקודה העקרונית בטיפה דיו. כי מה בעצם קורה בשיטת הריף והרח? הם מכניסים את הרציונל של הירושלמי לתוך הבבלי. אני רוצה להסביר את זה, נכון?
למה?
בוא נראה, כשזה הפוך, בוא נראה, בוא נחשוב ביחד, בסדר? זה לא כל כך מסובך, זה רק קצת מסובך, כן? בוא נעשה להבין. הבבלי אומר, קורה כמקומו, נכון? כלומר, אתה בעצם תלוי במה? במקום שאתה רואה את עצמך קשור אליו, לא המקום שאתה נמצא בפועל, נכון? הירושלמי אומר, קורא ומקומו איפה שאתה נמצא. עכשיו בא רש"י, ומה רש"י אומר? זה הכל תלוי איפה אתה בפועל נמצא. אז רש"י הוא אומר ככה, רבא שהכניס את העתיד לחזור בי"ד בעצם הכניס לבבלי את הרציונל של הירושלמי, מצוין. לעומת זאת, דווקא הריף והרח הם אולי משמרים את האפשרות שעתיד לחזור למקומו, מה הכוונה? once upon a time, כאילו לא בפורים הזה, או במילים אחרות, לשיטתם באמת מה יוצא? שאדם הוא בפועל נמצא, הוא בן קרח שהלך לעיר, הוא בפועל נמצא בי"ד בבוקר בעיר, ועדיין מה נאמר לו? אתה לא חייב לקרוא איתם, אתה קורא כמו התוכנית המקורית שלך, אז זה יותר דומה לרציונל הראשוני של המשנה בנוסח הבבלי. תראה, כלומר, זה הפוך למה שרציתי, אבל המהלך נכון. כלומר, הריב והרך יותר שימרו את הרעיון שזה נקבע לפי התוכניות שלך, ועוד שהשיטת רש"י היא יותר שזה נמצא בפועל, נקבע בפועל איך שאתה נמצא. אני חוזר, הצומת השלישית היא הצומת בריף. האם י"ד הוא קובע רק לבן קרח שהלך לעיר, או אם י"ד גם קובע לבן עיר שהלך לקרח? כן, בבקשה.
שיטת ירושלמי, לפחות לפי רש"י, פורש מן הציבור, זה נראה כפרקטור. ואצל הבבלי זה נראה כזה אופן.
השאלה שאתה אומר בבלי למה אתה מתכוון, כי אני חוזר, לבבלי יש בעיה.
לפי הירושלמי, אם אתה אומר, אין מצב של פורש מהציבור, אתה יותר עושה מה איפה שאתה נמצא. לפי הבבלי זה יכול להיות מצב שכולם עושים דבר אחד, אתה עושה משהו אחר, זה לא מפריע לבבלי.
נכון. עכשיו לפי דברי רש"י ורבא, זה התאזן חזרה. זה נכון, זה נכון. עכשיו, כשאמרתי לכם שזה לא זז, אז אני רוצה להראות לכם, רמב"ם, שולחן ארוך משנה ברורה, זה 800 שנה כמעט, כן? אז הרמב"ם כותב כך, תראו איך מצד אחד זה לשון המשנה, אבל איך הוא מכניס לתוך לשון המשנה כבר את כל מה שהוא ידע מהסוגיה בעריף. בין עיר שהלך לקרח ובין קרח שהלך לעיר. אם הייתה דעתו לחזור למקומו, במשנה זה מה שכתוב. אם הייתה דעת, אם עתיד לחזור למקומו, מהו הפסל המילה, אם עתיד לחזור, הפך אותה ל... אם דעתו לחזור, וזו מכניס את שיטת הריף והרף, נכון?
נכון.
בזמן קריאה, ונתעכב ולא חזר, קורא חימקומו. ואם לא היה בדעתו לחזור אלא אחר זמן הקריאה, קורא עם אנשי המקום שהוא שם.
זה כמו רש"י.
אז זה כמעט, זה לא כמו רש"י, זה כמעט לשון המשנה, הוא רק הכניס את דברי הריף לתוך ניסוח המשנה. מה עושה השולחן ערוך? מעתיק מילה במילה את... את הרמב״ם, כן? מה עושה המשנה ברורה? אז תראו פה, בביאור הלכה כפי שתיארתי קודם, מצד אחד אומר זה נורא מסובך, מצד שני אומר אני לא אכתוב שום דבר, כן? סעיף זה רבו פירוטה מאוד, זה בגלים, שערי החולים. ובמשנה ברורה העתקתי רק שיטת רש"י שהסכימו עליה הרבה ראשונים, וגם זה בקיצור נמרץ וכו', כן? והוא לא העריך יותר מדי, סליחה?
השולחן ערוך לא העתיק לגמרי, כמובן.
מילה ומילה רבה.
קורא במקומו, לא חייב.
כן, אבל אולי זה טעות הקלדה, אני לא... אני יודע. ראית שיש פה אותו את הקלדה? אתה יודע למה יש פה כמה טעות הקלדה?
לא.
אתה לא תגיד עכשיו שזה מדבר. בסדר? אוקיי?
יש פה...
זה נסיעת הנשמה, איך אתה אומר.
יש פה עוד צומת, שהרמב"ם אומר בזמן הקריאה. אם זה היה זמן הקריאה של היום...
זה נכון, זה לא כל כך ברור, הכסף משתם יהיו מתלבט בזה. מה שאני רציתי למעשה זה לקרוא איתכם קצת מהרב פרנק, שהרב פרנק מתייחס גם לאפשרות שלא נדונה פה על ידיכם. אתם העליתם כמעט את כל הבעיות, אבל כלומר, מישהו פה העלה את השאלה שאולי אפשר להיפטר מפורים. לא מספיק נדונה כאן האפשרות שאולי נעשה פורים פעמיים.
זה ברמות עושים
לו. זה סיפור אחר, אנחנו מדברים פה על בן אדם שעשה פורים בי"ד, ועכשיו השאלה היא האם הוא נמצא בט"ו בבוקר.
יש לו פירוש לרפ"ן, אם אתה ירושלמי.
יפה, נכון, אז בואו נראה את הדבר הזה, אתה צודק. אבל לא מה שלמדנו, בואו נראה בכלל דבר כזה אפשרי. אז לשיטת הרייבד והראש, דבר כזה פשוט, הוא לא אפשרי. למה הוא לא אפשרי? כי מעמדך כמוקף גם נקבע בי"ד, לפחות לפי הראש. אז אם אדם בי"ד בבוקר היה פרוז, והוא עשה פורים של י"ד, נקבע, גמרנו, אין פורים של ט"ו בשבילו. כלומר, לפי הראש, אדם כזה לא יעשה פה. לעומת זאת, לפי הרייבד, יכול להיות שעדיין יש לו אפשרות כזאת, למי שוודאי יש לכאורה אפשרות כזאת, זה אולי לרש"י. כי האדם הזה עשה פורים בי"ד, והוא בט"ו בבוקר היה בירושלים, אלא אם כן מה לומר, שלא נכון לומר את זה על מישהו שכבר עשה את פורים. כלומר, יכול להיות שמה אנחנו נאמר, כל הרש"י דיבר על מי בן עיר שהלך לקרח, והוא בי"ד איפה נמצא? בקרח. אז עכשיו אומר רש"י, אם אתה תהיה בט"ו בעמוד השחר בקרח, אז הנה פורים. אבל אם הוא כבר עשה פורים, זה אולי חוזר עוד פעם לשאלות מהן שאלו קודם, מה היחס בין השני הפורימים האלה? כי אם זה פשוט שני חגים, זאת אומרת, אדם יכול להגיד כמה שזה מוזר, חג אחד הם תקנו שני חגים, חג אחד הם תקנו בפרזים, בי"ד חי, תקנו עוד חג בתדבר, אז יכול להיות שאני אתחייב בשני החגים. מה יש, אדם עושה פסח או לא עושה שבועות? לעומת זאת, אם נגיד שהאמת היא שיש פורים אחד, את הפורים הזה יש שעושים אותו בי"ד, יש שעושים אותו בתדבר, אז באמת הרבה פחות מסתבר, זה נגיד לו תעשה פעמיים, אבל לכאורה זה בדיוק אולי המחלוקת בין רש"י לבין הרייבד. כלומר, כל הרציונל של הרייבד והראש, שי"ד קובע אותך גם למוקפים, הוא באמת מניח, כמו שנאמר קודם, שביסודו של דבר מדובר באותו פורים, רק שפה הוא נעשה פה, פה הוא נעשה שם, מה שקלמן קודם קרא, אני אתכם. אבל לפי רש"י אנחנו לא יודעים אם זה כך.
אני חושב שרש"י משתמש בלשון שלילה כדי, אנחנו הבאנו את המיתוס הזה על הלבורים ש...
אני לא העליתי אותו.
כן, אני חושב, כן, בכל אופן ברור לי שגם רש"י לא התכוון לזה. אין ספק שרש"י לא חושב שיש מצב שיהיה פתור, ולכן הוא גם כותב את זה בצורה של שלילה. הוא כותב לא אוהב מוקף ליומו, הוא לא אוהב פרוז ליומו, שבעצם הוא מנסה למנוע את המסתכל על מצב שבו יש שני חיובים כמו שאנחנו מדברים על זה עכשיו. כן. ולכן את זה הוא מנסה לפתור, איפה נתקן יכול לפתור אותו מקריאה, לא איך לחייב אותו, זה פשוט, או שאחד מהם הוא חייב.
ואיזה הוא חייב?
מה אפשר לעשות בלי ברכה?
ואיזה הוא יהיה חייב?
אנחנו צריכים לסיים תכף, אז בואו קצת נזדרז. בכל מקרה, מה שאני אומר בעניין הזה, אני קורא את הרב פרנק אולי לא נקרא בגלל השעה, אבל כן אני אזכיר שמה שנוראי אמר פה זה חידוש, זה חידוש ידוע בשם הרב פרנק, הוא נמצא פה בדף, שאתם יכולים לעיין. הרב פרנק פה קודם כל פורס את קשת המחלוקות, ובצורה מאוד יפה הוא מסכם את כל מה שנאמר פה, כולל נקודות המחלוקת, והרב פרנק רוצה לחדש שכן יש משמעות למקום הקבוע שבו אתה גר. למשל, הרב פרנק טוען שאם אתה פרוז שעשה פורים בפועל בי"ד במקום הגורים הקבוע, ואז אתה בתדבר בבוקר היית בעמוד השחר בירושלים, אתה לא מתחייב פעם שנייה בפורים, עשית כבר פורים. לעומת זאת הוא טוען שאם אתה מוקף ואתה עשית באותה שנה התחייבת בפורים בי"ד מכוח דין פרוז בין בין יומו, אבל היות ואתה מוקף ואתה נמצא במקום המגורים הקבוע שלך, אז אתה חייב לעשות עוד פעם. זה חידוש גדול של הרב פרנק. אני אספר לכם גם היה שלג, בסדר? שני סיפורים היה שלג, מה אבא עשה באותה שנה, בסדר? אז אני אספר בקצר. קודם כל הוא הפתיע אותי ביותר שבשלוש בבוקר שהוא הבין שהוא לא חוזר הביתה, הוא הוציא מגילה וקרא לעצמו עוד פעם את המגילה. שאלתי אותו למה? למה יונה לא הגיע לקרוא את המגילה? הוא קורא כל כך יפה, אז הוא אמר לי שהייתי שם, לא הרגשתי שזה... כי אני חייב. כלומר, הוא חשש לשיטת רש"י, אבל הוא הרגיל לו. בסדר, הוא בא לישיבה, הוא נמצא בקריאה, אבל הוא לא חשב שזה פורים. אז הוא קרא עוד פעם את המגילה. זה סיפור אחד. סיפור שני, השלג היה כל כך כבד, וגם הפעם נשארנו לעצר סעודת פורים, אז הגענו לירושלים בלילה, ככה לקראת ליל ט"ו, והיה צריך למצוא קריאה. עכשיו, לפי הרב פרנק הוא ממש היה חייב. מצד שני, זה רק חידוש של הרב פרנק, אז הוא לא רצה לברך. כלומר, אני יכול להגיד כאילו, אז מה עושים על התפקס? בכל מה שלמדנו פה, כל פעם שיש מחלוקת את בנצי, מה עושים?
לא,
אבל עושים פעמיים, עושים ברוך על השיטות, אבל לא מברכים. אז כאילו, הוא אמר, הוא לא יברך בפורים הזה, אבל הוא עשה את כל המצוות, כמו הוא נהג כמו הרפון, הוא עשה יומיים. לגבי מה שדיברנו פה לפני שבועיים, מה קורה עם חיילים? לדעתי זה לא בעיה, מה קורה עם בחורי ישיבות שהם גרים בירושלים והם עושים פורים בישיבה, אז אתה אומר חד משמעית פעמיים, כי הם גרים בבית של ההורים. אני את האמת היום אני חושב שזה נכון, כי היום החבר'ה באים הביתה כמעט כל שבת, לא? לא, הגזמתי. הם לא גרים בישיבה, אבל בזמני, טוב, פעם בישיבה התיכונית היינו באים הביתה פעם בשלושה שבועות, בישיבה הגבוהה גם היו חבר'ה שהיו נשארים שבת, לא היה מושג שבת חופשי, היום אפילו בישיבת הר ציון יש שבת חופשי, כן.
אני חושב שזה משמעות של משהו שלא דיברתם, שזה מגורים בשתי מקומות, שהיא גם מערכת המקומות, גם שלא
בשבת. אז עכשיו השאלה היא, האם ברב פרנק, מה נגיד, כן, כלומר, שאלה, מה שאני רוצה רק לסיים, זה משהו קצר בעקבות דברי הרמב"ן שפתחתי בהם את השיעור, משהו מאוד קצר. מה שבעצם הרמב"ן אומר הוא ש... יש יותר מדרך אחת לחוג את פורים. בעצם מה שהוא אומר. גם קשור לתענית אסתר. הוא אומר, יכול אדם לבוא לפורים כי הוא חייב. כי תקנו את הקנה. יכול אדם לבוא לפורים מתוך תחושה אמיתית שהוא מבין את הסכנות שעומדות בפני העם היהודי, שהוא חווה, הוא חש את תשועת השם, וזה דרכים שונות לחוג את פורים. אני יכול לומר שאני כשהייתי מתלתל בין הפורים עם בי"ד אדר, היה מלווה אותי קצת ההבדל בין הקריאה בפרזים שהם באים מתוך התענית רעבים למגילה, לבין ירושלמים שבאים שבעים למגילה, כן? כי הייתי אומר, הנה כמה גדולים דברי הרמב"ן. הרי מה זה התענית תענית אסתר? זה הראשונים מדברים בעיקר שזה בגלל המלחמה שהייתה. או בפשטות ההסבר הוא באופן הבא. ההסבר הוא שכמו שבפסח מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כך גם בפורים. אדם לא יכול לשמוח בפורים אם הוא לא מבין מה הייתה הצרה שהתרגשה, אם הוא לא חווה את הצרה, אם הוא לא נכנס לחוויה של טרום הישועה, אז הוא גם לא חסר לו משהו בחגיגה הזאת. זו גם הסיבה שמקפידים לא לאכול ולשתות לפני... למה לא? היה אפשר להגיד בוא נאכל איזה קידוש, כי רוצים לבוא למגילה מתוך התחושה הזאת של הצרה. זה גם מדהים שהכל את המגילה למפרע לא יצא, אדם צריך לבוא, וכשהם שולחים את האגרות לזעוק עם מרדכי, ואז בא יש לך יודעים את הסוף, נכון, אבל קצת עבודה אפשר. אבל יש באמת דרכים שונות לחגוג את פורים. ואני יכול להגיד, השנה, את השונה החדשות, אני חוזר לאיפאק, כן? כשיש איזה ממש מישהו בפרס שרוצה להשמיד אותנו, והיום כל מה שמדברים זה האם אנחנו נגן על עצמנו, האם מה אומות העולם עושות, האם אומות העולם חוזרות על מה שהיה בזמן שהיה עוד אמן, כן? זה נשמע, הייתי אומר כך, לישראלים יש בעיה עם פורים, אני אומר לכם את האמת, כי הם לא אוהבים את הגלות, ופורים זה חג של גלות. הם מנסים להפוך את פורים ליום העצמאות. לדעתי זו טעות. צריך להבין מה זה להיות גלותי. חלק מזה שלא מבינים מה זה להיות גלותי, זה לא רק שלא מבינים מה הם עושים בפרס, הם לא מבינים מה זה להיות תחת שלטון של גויים, מה זה לא להיות אחראי גורלך. והשנה יש רוחות באמת שנושבות, שהן אולי מכניסות אותנו לפורים קצת שונה. מה שאני אתפלל שבעזרת השם, שבעזרת השם, שבני האדם השונים שמופקדים על מה שצריך לעשות, שימצאו דרכים טובות לנטרל את הפצצה, שאיך שנתניהו אמר, שהעולם יבין שהדק הוא דק, וגם ימצאו רובה לראות בדק, בסדר? ונדע כולנו שכמו שמרדכי היהודי אמר לאסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר, ובעזרת השם, שיבשע. פורים, שמחים לכולם.